שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ו', ואנחנו מתחילים בשורה העליונה. ציטוט מהמשנה, הצד השווה שבהן, בכל ארבעת אבות הנזיקין, שדרכן להזיק ושמירתן עליך. ועל כך שואלת הגמרא, להטויי מאי, איזה מקרים נוספים של נזיקין בא המשפט הזה לרבות? מביאה על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, להטויי זה בא לרבות אבנו או סכינו או ומסעו, שהניחם האדם ברשות גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו. ושואלת על כך הגמרא, היחידמי, באיזה מציאות מדובר? אי בהדי דקאזלי כמזקי, אם ההזק נגרם תוך כדי תנועה של האבן או הסכין או המסע, אז אם כך, היינו תולדה דאש. ומה ישנה אש? דכוח אחר שזו הרוח שהיא מעורב בו, וממונך היא ושמירתו עליך. הנינמי, כך גם אלו הדברים, כוח אחר מעורב בהם, וממונך הן ושמירתו עליך. ולכן מסתבר שלא למציאות כזו התכוון הבעיה. ואלא תאמר שהנזק נגרם בתר דנייכי, לאחר שהאבן או הסכין או המסע נפלו לרשות הרבים, ושם נגרם הנזק. אבל אם מדובר דאפקירינו, שהבעלים הפקיר אותם, אז בין לרב בין לשמואל, ששניהם אמרו שכל תקלה ברשות הרבים שהפקיר הבעלים, היינו בור. ואם כך, מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך הוא ושמירתן עליך, הנינמי, כך גם דברים אלו, תחילת עשייתם לנזק וממונך הן ושמירתן עליך. שכשם שחייבו על נזקי בור שנמצא ברשות הרבים והוא הפקר, אז אף כל תקלה שהפקיר האדם ברשות הרבים הוא יהיה חייב עליה. ובמקרה שלנו, גם תחילת עשייתן בדיוק כמו בור היא לנזק, שהיה הבעלים צריך להעלות על דעתו שסוף החפץ שמונח על הגג ליפול ברוח מצויה. אז לא ייתכן שעל המקרה הזה דיבר אביי, אלא מה תאמר, דלא אפקרינו הבעלים לחפץ כאשר הונח ברשות הרבים? אז לשמואל דאמר שאת החיובים על כל התקלות שברשות הרבים שלא הפקירו אותם הבעלים, את כולם מבורו למדנו. אז אם כך, היינו בור. ולא למקרה הזה התכוון הבעיה בדבריו, אלא מבאר את הגמרא, לעולם מדובר דאפקרינו, שלאחר שנפל החפץ לרשות הרבים, הבעלים הפקיר אותו, ובכל זאת ולא דמו לבור. מפני שמה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בהני באלו החפצים שכוח אחר מעורב בהן, אלא אש תוכיח שחייבים על נזקיה למרות שיש כוח אחר מעורב בהם, ואם תקשה, מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק? מה שאין כן החפצים הללו שאין דרכם לילך ולהזיק, אז תאמר אש תוכיח שהרי מחייבים על נזקי אש למרות שכוח אחר מעורב בה, אבל אם תקשה, מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק? והחפצים הללו שמונחים ברשות הרבים, אין דרכם ללך ולהזיק, אז תאמר, בור תוכיח, שמחייבים על נזקיו, למרות שאין דרכו ללך ולהזיק. וחזר הדין, דהיינו, הטענות חוזרות על עצמם, שלא ניתן ללמוד מבור לבדו, ולא ניתן ללמוד מאש לבדה. וכך אמר אביי שאמרה המשנה, הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמירתן עליך. תשובה שנייה, רבא אמר שהמשפט הצד השווה שבהם במשנה בא לעטויי לרבות מקרה של בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. הוא מסביר רש"י את המציאות, כגון שהניח אדם אבן ברשות הרבים ובעוד האבן במקומה היא לא הזיקה, אבל כאשר גלגלו הרגלי אדם או רגלי בהמה למקום אחר היא הזיקה שם. הוא מברר את הגמרא היחידה מבאיזה מציאות מדובר. אם מדובר דאפקרינו הבעלים לאותו בור המתגלגל, הרי בן לרב בן לשמואל, היינו תולדת בור לכל דבר ועניין. ולא ייתכן שאת המקרה הזה אמרה המשנה שצריך ללמוד מהצד השווה שבהם, שהרי מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך, הנינמי, כך גם בור המתגלגל, תחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך. אלא תאמר שמדובר על מציאות של בור המתגלגל דלא אפקרינו הבעלים, אבל אם כך לשמואל דאמר, שאת כל החיובים על התקלות ברשות הרבים שהבעלים לא הפקיר, את כולם מבורו למדנו. היינו בור. כך שאין צורך ללמוד אותם מהמשפט במשנה של הצד השווה שבהם, אלא אומרת הגמרא, לעולם מדובר על מציאות דאפקרינו הבעלים. ובכל זאת, ולא דמי לבור, זה לא דומה למציאות של בור, שהרי מה לבור שכן מעשיו של האדם גרמו לו, שהוא התחייב על נזקו, שהרי הוא זה שקרא את הבור, ועל ידי כך נגרם ההזק. תאמר בהנה, תאמר לגבי בור המתגלגל לעומת זאת שאין מעשיו גרמו לו, אלא רגלי אדם ובהמה שגלגלו את הבור לאותו מקום הם אלה שגרמו שם את הנזק. ועל כך נאמר שור יוכיח, שחייבים על נזקיו ושם אין מעשה הבעלים גרמו את הנזק, אלא ממונו של הבעלים הזיק, ובכל זאת הוא מתחייב על כך, ואם נקשה, מה לשור שכן דרכו ללכו להזיק? לעומת בור המתגלגל שאין דרכו ללכו להזיק, על כך נאמר בור תוכיח, וממילא וחזר הדין לא ראי זה כראי זה. ואת המקרה הזה התכוונה המשנה לרבות, כאשר היא אמרה, הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך. תשובה שלישית, רבד אבר אבא אמר שהמשפט הצד השווה שבהם בא להטויי לרבות הדתניה. את המקרה המוזכר בברייתא הבאה, כל אלו שאמרו פותקים בבותיהן וגורפים מערותיהם, כלומר מסביר רש"י, כל אלו שאמרו חכמים שיש להם רשות להשליך את נזקיהם לרשות הרבים, והכוונה לאנשים שפותחים את צינורות השופכים שלהם מהחצר שלהם לרשות הרבים, וכן שהם משליכים את הזבל שנמצא אצלם בחצר לרשות הרבים. אז בימות החמה אין להם רשות לעשות את זה, מפני שהרחוב נאה והאדם מקלקלו. אבל בימות הגשמים יש להם רשות לעשות את זה, מפני שבימות הגשמים גם ככה הרחובות מלוכלכות. אבל מסייג את הברייתא, ואף על פי שברשות בדי הם משליחים את השופכין או את זבליהן לרשות הרבים, אם הזיקו הם חייבים לשלם. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מברר את הגמרא היחידה בי באיזה מציאות מדובר. איבה דדקא אז למזקי, אם הנזק נגרם תוך כדי תנועה של אותם מי שופכים או אותם זבלים מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי כוחו הוא, ואם כך זה נזקי אדם ששנינו אותם במפורש במשנה. אלא תאמר שהנזק נגרם בתר דנייך, לאחר שמי השופכים או הזבל נחו ברשות הרבים ואז מישהו נתקל בהם. אבל שוב קשה, יחידה מבאיזה מציאות מדובר. אם מדובר דאפקרינו הבעלים לאותם דברים שהוא זרק לרשות הרבים, אז אם כך, הרי בן לרב בן לשמואל, היינו תולדה דבור, שהרי מה ישנה בור דתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך, הנינמי, כך גם דברים אלו, תחילת עשייתם לנזק וממונך ושמירתן עליך. ואם כך, זה נלמד ישירות מבור, ולא על ידי לימוד במאה הצד. אלא תאמר, דלא הפקרינו שהבעלים לא הפקיר אותם, אז לשמואל דאמר, שהמקור לחיוב על תקלות ברשות הרבים שלא הפקירו אותם הבעלים, את כולם מבורו למדנו. אז אם כך, היינו תולדה דבור, ולא את המקרה הזה התכוונה המשנה לרבות על ידי לימוד של במי הצד. עונה הגמרא שלעולם, מדובר שמי השופכים או הזבל אכן נחו ברשות הרבים, ודאפקרינו הבעלים. ובכל זאת, ולא דמי, זה לא דומה לבור, שהרי מה לבור שכן שלא ברשות חפר אותו האדם ברשות הרבים, תאמר בהנה, בדברים הללו, דברשות חכמים, הוציא אותם האדם לרשות הרבים. הפכנו דף, אלא תאמר, שור יוכיח, שחייבו את הבעלים על נזקיו, וברשות בדן הוא מהלך ברשות הרבים, שהרי כל אדם יש לו רשות לנסוע עם השור שלו ברשות הרבים, ואם הוא יזיק, הוא יהיה חייב. ואם תקשה על כך, מה לשור שחייבו את הבעלים על נזקיו, שכן דרכו ללכו להזיק? מה שאין כן דברים הללו שהם סטטים, ועל כך תאמר, בור תוכיח. שחייבו את הבעלים על נזקיו למרות שהוא סטטי, וחזר הדין, דהיינו שהטענות חוזרות על עצמם, ולכך התכוונה המשנה שמהצד השווה שבהם, ניתן ללמוד שבמקרה שאנשים פתקו את ביבותיהן או גרפו את מערותיהן לרשות הרבים, אפילו שזה היה ברשות חכמים, אם נגרם על ידי כך נזק, חייבים הבעלים לשלם. תשובה רביעית, רבינה אמר, שהמשפט במשנה הצד השווה שבהם, בא לאטויי לרבות עד אתנן. את המקרה ששנינו במשנה במסכת בבא מציע, הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, פטור הבעלים מלשלם, משום שזה נחשב לאונס. אבל אם נתנו לו בית הדין זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל, ונפלו האילן או הכותל בתוך הזמן שהקציבו לו בית הדין לקוץ אותם והזיקו, במקרה כזה הוא יהיה פטור. אבל אם עבר הזמן שהקציבו לו ונפלו האילן או הכותל לאחר הזמן, הרי במקרה כזה הוא יהיה חייב. עד לכאן לשון המשנה, הוא מברר את הגמרא היחידה מבאיזה מציאות מדובר. אם מדובר דאפקרה, שלאחר שנפלו האילן או הכותל הפקיר אותם הבעלים, אז הרי בן לרב בן לשמואל היינו תולדה דבור. כך שזה נלמד ישירות מבור ולא על ידי לימוד של הצד השווה, שהרי מה ישנה בור דאיזה כה מצוי ושמירתו עליך, הנינמי, כך גם דברים אלו איזה כאן מצוי, מפני שדרך שנופלים שם בהמות, ושמירתן עליך, ולכן זה ודאי תולדה דבור. אלא מה תאמר, אידה לא הפקרינו, שהבעלים לא הפקיר את האילן או את הכותל שנפלו לרשות הרבים, אז הרי לשמואל דאמר, שאת החיוב על תקלות ברשות הרבים, שהבעלים לא הפקירו אותו, שאת כולם מבורו למדנו, אז אם כך, היינו תולדה דבור. מבאר את הגמרא שלעולם, מדובר דהפקרינו הבעלים, ובכל זאת, ולא דמי, זה לא דומה לבור, שהרימה לבור, שכן תחילת עשייתו לנזק, תאמר בהני בדברים הללו לעומת זאת שאין תחילת עשייתם לנזק. ועל כך נאמר שור יוכיח, שהרי מחייבים את הבעלים על נזקי השור, למרות שאין תחילת עשייתו לנזק. ואם נקשה על כך, מה לשור שכן דרכו ללכו להזיק? אבל האילן או הבור שנפלו אין דרכם ללכו להזיק, על כך נענה בור תוכיח שחייבו את הבעלים על נזקיו, למרות שהוא סטטי ואין דרכו ללכו להזיק. וחזר הדין והטענות חוזרות על עצמם, כך שלא ניתן ללמוד את החיוב במקרה הזה ישירות מבור ולא ישירות משור, ולכך התכוונה המשנה שהמקרה הזה נלמד על ידי הצד השווה שבהם. והראש במקום אומר שלמרות שהריף לא הביא בחיבורו את כל האוקימתות של ארבעת האמוראים על דברי המשנה, בכל זאת כולם הלכות פסוקות הן, ואין ביניהם מחלוקת, אלא כל אחד אמר את המקרה שלדעתו בא המשנה לרבות. ציטוט מהמשנה, כשהזיק חב המזיק. ושואלת על כך הגמרא שאלה לשונית, מדוע אמרה המשנה לשון של חב המזיק? הרי חייב המזיק מבא אלי. זו הלשון הנכונה שהיה התנא צריך לומר. עונה על כך, אמר רב יהודה אמר רב, היתנא ירושלמי הוא. התנא ששנה את הדברים הוא תנא ירושלמי, דהיינו תנא ארץ ישראלי, דתני לישנה כלילה, שדרכו הייתה לשנות לשון קצרה. ציטוט מהמשנה שהמזיק חב לשלם תשלומי נזק כמיטב הארץ, ועל כך מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים כי יבער איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. והכוונה שמיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק ישלם המזיק. מסביר רש"י שאם הבהמה של המזיק אכלה ערוגה בשדהו של הניזק, אז שמין מעריכין את הערוגה המשובחת ביותר של הניזק, כמה היא יפה עכשיו עם פירותיה, וכמה היא תהיה יפה בלא הפירות, ואת ההפרש נותן המזיק לניזק. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק עליו ואומר שלא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית של המזיק, ששמין את הערוגה של הניזק לפי השווי שלה, ואם המזיק לא רוצה לשלם לו כסף, אלא בא לתת לו קרקע בדמי נזקו, אז הוא נותן לו את שווי הנזק ממיטב שדותיו. ומסיים רבי עקיבא וקל וחומר להקדש, והגמרא תפרש בהמשך את משמעות הדברים. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, ורבי ישמעאל דבריו מובנים, במקרה ששורו של המזיק אכל ערוגה שמנה, שאז הוא אכן משלם ערוגה שמנה. אבל האם ייתכן שבמקרה שהשור של המזיק אכל ערוגה כחושה של הניזק, שאמר רבי ישמעאל שהמזיק משלם ערוגה שמנה שלו? אלא אמר רבי דיבר רבין, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות דיבר רבי ישמעאל? כגון שאכל שור המזיק ערוגה כלשהי בין הערוגות של הניזק, ולא ידעינן, אי ערוגה כחושה אכל, אי ערוגה שמנה אכל. שבמקרה כזה אמר רבי ישמעאל, דמשלם המזיק ערוגה שמנה. מה כשעל כך אמר רבה, ומה אילו ידעינה? אם היינו יודעים בוודאות דכחושה אכל השור של המזיק, הרי לא היה המזיק משלם אלא שווי של ערוגה כחושה. אז האשתה עכשיו דלא ידעינן אי השור של המזיק ערוגה כחושה הוא אכל, אי ערוגה שמנה הוא אכל. האם ייתכן שבמקרה כזה אמר רבי ישמעאל שהמזיק משלם שווי של ערוגה שמנה, והרי המוציא מחברו עליו הראיה? והרי הניזק הוא זה שבא להוציא מחברו המזיק, אז עליו להביא ראיה שהשור של המזיק אכל ערוגה שמנה שלו. אלא אמר רב אחא בר יעקב, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, כגון שהייתה הקרקע העידית דניזק, שוות ערך כזיבורית דמזיק. זאת אומרת שהקרקע הכי טובה שהייתה ברשותו של הניזק, הייתה שוות ערך לקרקע ששווה הכי פחות בקרקעותיו של המזיק. ומודה רבי ישמעאל שלא משלם המזיק אלא דמי הערוגה לפי מה שהיא. ובהפליגי, והם נחלקו בדבר הבא. רבי ישמעאל סבר בדניזק שימינן, שהמזיק צריך לשלם על פי איכות הקרקע הטובה ביותר שיש לניזק. ורבי עקיבא לעומת זאת סבר בדמזיק שימינן, שהמזיק צריך לשלם על פי איכות הקרקע הטובה ביותר שיש תחת ידיו. ומבאר את הגמרא את נקודת המחלוקת ביניהם. מה הייתה עמד רבי ישמעאל, מפני שנאמר שדה למטה ונאמר שדה למעלה? אז מזה לומדים בגזרה שווה. מה שדה האמור למעלה מדובר על השדה דניזק, אף שדה האמור למטה מדובר על השדה דניזק. זאת אומרת, בתחילת הפסוק כתוב וביער בשדה אחר, שם המילה שדה ודאי משמעותה השדה של הניזק, שהרי שם בוצע הנזק. ולמד רבי ישמעאל בגזרה שווה, שזו גם משמעות המילה שדהו שנאמרה לגבי אופן התשלום, שנאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. ולכן המזיק צריך לשלם בקרקע שהאיכות שלה שוות ערך לאיכות הכי טובה בקרקעותיו של הניזק. ורבי עקיבא לעומת זאת, למד מפשט הפסוק, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, שהמיטב אליו התכוון הפסוק, זה המיטב דהייך דקה משלם, של אותו אחד שהוא זה שמשלם את הנזק, דהיינו המזיק. ולא בא לימוד הגזרה שווה לעקור את משמעות פשט הפסוק. וממילה נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל, כיצד הוא יתמודד עם דברי רבי עקיבא? עונה על כך הגמרא, שכך יאמר רבי ישמעאל, אהני מועיל הלימוד של הגזרה שווה, ואהני וגם מועיל ללמוד את הקרא כפשוטו. ומרחיבה הגמרא, אהני מועיל הלימוד הגזרה שווה, כדי כאמינה, כפי שאמרנו, שהמזיק יכול לשלם לניזק בסוג קרקע שהאיכות שלה היא כמו הקרקע הכי טובה של הניזק. ובמקביל, הנקרא, מועיל פשט הפסוק דמשמע ממנו, שהמזיק משלם מהקרקע שהיא מיטב שדהו, במקרה כגון, דאית ללמזיק עידית וזיבורית, ועידית יש לניזק. אבל, והזיבורית דמזיק היא לא שוויה כעידית לניזק. זאת אומרת שהקרקע הכי טובה של הניזק, האיכות שלה שווה יותר מהזיבורית של המזיק, אבל פחות מהעידית של המזיק. שבמקרה כזה, במשלם לי המזיק לניזק ממיטב דידי, מהקרקע היותר איכותית שלו, מפני דלא מצי אמר לי המזיק לניזק, טעת גבי מזיבורית. בוא אתה ותקבה מהקרקע הזיבורית שלי, אלא במקרה כזה, גבי גובה הניזק את שווי הנזק ממיטב, מהקרקע המשובחת ביותר של המזיק. וזה מפני שאין למזיק קרקע ששווה באיכותה לקרקע העידית של הניזק. עד לכאן דף וב, למעוניינים בהרחבה הזכרנו את דברי הראש, וזו הזדמנות להרחיב עליו. רבנו אשר בן יחיאל, מכונה הראש, היה אביו של רבי יעקב בעל הטורים. הוא נולד באשכנז סמוך לשנת 1250 למניין הנוצרים. הוא היה תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג, ובשנת ה-אלפים מ"ו, 1286 לספירת הנוצרים, נכלא רבו המהר"ם באשמת בריחה מגרמניה, וניסיון לארגון בריחה המונית ממנה. הקיסר הגרמני תבע מהיהודים סכום עצום של 20,000 מרק תמורת פדיונו, והראש ערב להבאת הכסף ואסף את דמי הכופר, אבל בסופו של דבר לא יצא הדבר לפועל בשל סירובו של המהר"ל שיפדו בסכום כזה, מה שיגרור ניסיונות סחיטה נוספים מצד השליטים, וזאת על פי ההלכה שנאמרה במשנה במסכת גיטין, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיין. לאחר מאסרו של רבו, וייחוד לאחר פטירתו בכלאו, ירש הראש את מקומו בהנהגה בוורמס, ונעשה לגדול הדור באשכנז. אבל בקיץ 1298, פרצו באשכנז פרעות ריינפליש, בהם הושמדו כ-146 קהילות ונהרגו אלפי יהודים, בהם רבי מרדכי בן הלל, קרובו וחברו של הראש מישיבתו של המהר"ם מרוטנבורג, יחד עם אשתו וחמשת ילדיו. בשל ההחמרה במצבם המדיני של יהודי אשכנז, ובשל החשש שגורלו של הראש יהיה כגורל רבו המהר"ם, החליט הראש לעזוב את ארץ מולדתו ולעבור למקום אחר. הוא עבר לספרד והתמנה לראש בית הדין בטולדו, דבר שיצר תקדים מעניין של חכם אשכנזי מהראשונים, המכיר היטב גם את דרכיהם ומנהגיהם של הספרדים. יוקרתו בעיני הממשל הייתה אף היא גדולה, והשלטונות אמנם התייעצו עמו בענייני משפט. בבואו לספרד הוא מצא כי נתמעטו שם לומדי התלמוד, כיוון שרוב לימודם היה בהלכות עריף, והראש הנהיג בישיבתו את לימוד הגמרא על פי שיטת רבותיו, בעלי התוספות. הוא התנגד לפסק הלכה שאינו מבוסס על התלמוד, והשמיע דברים קשים נגד דייני ספרד שנהגו לפסוק הלכה מתוך ספרו של הרמב״ם, וכך הוא כתב, טועים כל המורים הוראות מתוך דברי הרמב״ם ז"ל, ואינם בקיאים בגמרא לידע מאיכן הוציא דבריו, טועים הם להתיר האסור ולאסור המותר, כי לא עשה כשאר המחברים שהביאו ראיות לדבריהם, והראו על המקומות היכן דבריהם בגמרא, ומתוך זה יכול לעמוד על העיקר ועל האמת. אבל הוא, דהיינו הרמב״ם, כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורה, בלא טעם ובלא ראיה, וכל הקורא בו סבור שמבין בו, ואינו כן, שאם אינו בקי בגמרא, אין הוא מבין דבר לאשורו ולאמיתו, וייקשל בדין ובהוראה, ולכך לא יסמוך אדם על קריאתו בספרו של הרמב״ם לדון ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא. ספרו הגדול והעיקרי של הראש הוא פסקי הראש. הספר מסודר כסדר מסכתות התלמוד הבבלי, כסדר ספרו של הריף. הראש, כמו הריף, כלל בספרו רק את ההלכות הנוהגות בזמן הזה, ולא הביא כרמב״ם את ההלכות שינהגו בעת שיבנה בית המקדש במהרה בימינו בשלישית. בספרו מסר הראש סיכום מוסמך של כל הלכה מתוך בירור יסודי של דעות הראשונים, חכמי צרפת ואשכנז וחכמי ספרד, ומתוך הכרעה עצמאית בכל הדינים השנויים במחלוקת. ספרו של הראש כולל, כפי שכתב רבי אותו והלר, בעל פירוש מעדני יום טוב, את פסקי הריף, ועליו תוספת של חכמים הנזכרים, בעלי התוספות ושאר חכמים גדולים, מלבד מה שנתחכם הראש עצמו משלו, בפלפולו ושכלו הזך והישר.